היי, שלום לכם, רן בן אלי מתחנת ירח. זו הפרק ה-72 של הפודקאסט, והנושא שלנו להפעם עוסק בנושא עלבון, אשמה וויתור. ככל שבני אדם נפגשים עם רגשות שנחשבים קשים ומטרידים עבורם, כך יש לאותם רגשות נטייה להיערם לגובה עד להרגשת חנק, מבלי שיש לאדם יכולת להגיע להרגשה של הקלה בתוך עצמו. בהרבה מצבים של עלבון ואשמה, האדם רוצה רק דבר אחד, וזה להיפטר במהירות האפשרית מהרגשות והרגשות הללו, בגלל שהוא לא תמיד יודע איך לנהל אותם בתוכו. ולכן, יש להם נטייה להיערם, להידבק, לרדוף ולהטריד אותו בעקשנות, וכך קל יותר להרגיש אשם ונעלב, או להאשים ולהעליב, ולא לוותר לאחרים. למרות שהבאתי שלוש הרגשות שונות, עדיין לכל אחת מהם יש מאפיינים משל עצמה וגם צורת התמודדות אחרת בתוך העצמי, כשבדרך כלל זה לא תכונות שמעוררות חיוך, שביעות רצון ושמחת חיים. יסודות העלבון מדברים על נסיגה רגשית ופגיעה בדבר הקדוש לכאורה, שנקרא בפי בני האדם דימוי עצמי. אנשים משקיעים בדימוי העצמי שלהם אינסוף מחשבה ותשומת לב, וגם מאמץ על מנת לשמר ולטהר ולהעצים ולהרים וגם למנף את אותו דימוי עצמי סורר שנוטה לקרוס באופן קבוע כאשר מופנית אליו ביקורת או כאשר בונים אותו על קרקע לא יציבה, וזה קורה בדרך כלל בגלל פרשנות שגויה ובגלל ערכים ופרמטרים לא מתאימים שנקבעים וגם משתנים על פי אופנה שמתחלפת וזזה לפי גחמות. במילים אחרות אפשר לומר שזו עובדה שהרעיונות שלכם על עצמכם משתנים בכל תקופה או בכל חודש ולעיתים בכל יום או בכל שעה, כי רוב האנשים חיים את עצמם ביחס לאחרים וגם בהשוואה לאחרים ולא ביחס לעצמם. ואם אתם מסכימים לזה, אז זה רק מראה שהדימוי העצמי שלכם הוא לא קבוע, אלא משתנה ביחס למצבים שאתם פוגשים ומתמודדים איתם לכאורה מחוץ לעצמכם, כמו למשל שראית מישהו יפה ממך, גבוה ממך, משכיל ממך ועשיר ממך, מוצלח ממך ונהנה יותר ממך, נאהב יותר ממך, נערץ יותר ממך, וזה הרבה פעמים מעורר קנאה שמיד מושלכת על הדימוי העצמי שלך, וזה גורר עלבון ותחושת הפסד מיידית, כי האדם הרבה פעמים מאמין שהוא מרכז היקום ובן יחיד לאלוהות, ולכן עליו להיות הכי, כי ככה האגו שלו מסביר לו לאן עליו לכוון את המטרות בחיים שלו. אם הדימוי העצמי מנוהל על ידי כלים ארציים של התודעה, אז הוא גם מתנהג ככה. אפשר לראות את זה במשחקי האגו בחיים עצמם, כמו במערכות יחסים, או ביחסי אדם עם הסביבה למשל, כמו לדוגמה לכביש, כשמישהו עוקף אותך ואתה נעלב, או כשמישהו מאיר לך הערה ואתה נעלב, או כשמישהו לא נתן לך תחושה שהוא ראה אותך והתייחס אליך בכבוד ואתה נעלב, או כשמישהו היה ציני לגביך או התנהג בחוסר סבלנות וכעס בסביבה שלך ואתה נעלב, או שלתחושתך מישהו הנמיך אותך, זלזל בך, לא ספר אותך וביטל אותך. רגע ההיעלבות גורר נסיגה מיידית, שאחריה יופיע כעס, שמבטא תסכול פנימי של הילד הפנימי, ואז הרבה פעמים האדם יוצא להתקפה נגדית, שהמטרה שלה היא לפגוע ולהשפיל את האחר באותה מטבע. כאן צריך להסביר איזושהי נקודה מסוימת. התסכול הוא לא בהכרח בגלל האירוע של ההיעלבות הטרגי שקרה, אלא בגלל ההכרה הפתאומית, שהדימוי שלך כל כך פגיע, כל כך חסר ביטחון ונזיל וחלש ביחס לציפייה של האדם מעצמו, עד שהאדם שואל את עצמו. איך זה יכול להיות שהדימוי העצמי שלי מתרסק ומשתנה על פי כל מצב רוח או על פי כל רצון של כל אדם ומצב שאני פוגש ברחוב? ולעיתים המחשבה או ההכרה הזאת היא בלתי נסבלת, כי מבחינת האדם זוהי האישיות שלו שמשתנה בצורה עמוקה כל כך, בגלל שהוא לא מכיר את האופי של עצמו ואת התכונות המולדות שלו, ואז הוא שם את כל המשקל של העצמיות שלו על הדימוי העצמי שלו, שהוא בעצם מה שאני חושב על עצמי כשאני מסתכל על עצמי מעיני האחרים, שזה נתון שמשתנה כל הזמן, ולא מה שאני יודע על עצמי ומה שהנני באמת, כי זה פשוט מי שאני, שזה נתון קבוע. לגבי אשמה, זאת תכונה קשה ודביקה, כי האשמה מאשימה את עצמה, וזו אצבע מאשימה שאתם מפנים כלפי עצמכם, ולכן אתם רוצים להעלים ולגרש ולהיפטר מההרגשה הזאת במהירות האפשרית. וההתנהלות הזאת היא רק מעמיקה ומשרישה את האשמה ביסודות עמוקים יותר, וככה האדם מחביא את אשמתו. אבל הוא לא יכול להסתיר אותה מפני עצמו, כי האצבע מאשימה עדיין מצביעה עליו מתוך עצמו, וכך האשמה נוטה להתנחל בלב של האדם. לאנשים רגישים, אמפתיים וכאלה ששואפים לאחדות, בכל מחיר, יש נטייה להאשים את עצמם על כל מה שקרה וקורה סביבם, כי גבולות האחריות שלהם לא תמיד ברורים ומובנים, והרגישות שלהם מספרת לעצמם שיש להם תפקיד בכל מקום או בכל מצב או בכל אירוע שבו הם נמצאים. כך למשל, שאם אתם עומדים בתור בדואר למשל, ומישהו לפניכם נמצא במצב של חרדה עם עצמו, אז אתם יכולים למצוא את עצמכם בהרגשת חוסר נוחות עמוקה, מבלי שתדעו את הנסיבות, וגם לא תדעו בהכרח להפריד בין ההרגשה שלכם וההרגשה של האחר, כי גבולות העצמיות והגבולות של החוויה שלכם לא תמיד ברורים לכם. אם אתם אנשים רגישים כאלה, אז ההשפעה של הסביבה שלכם עליכם היא הרבה פעמים חזקה, כך שכל שיח או חריקה או ביטוי של שליטה או אלימות או אשמה או חוסר אונים או אלבון של מישהו בסביבה שלכם, יכול הרבה פעמים לערער את היסודות הרגשיים שלכם ולעורר תחושת אחריות שלא עומדת באחריותה, וגם מכאן הרבה פעמים מגיעה תחושת אשמה עצמית, כי יכול להיות שאתם מרגישים שאתם אחראים לחוויה הכללית שהיא מעבר לגבולות האחריות שלכם. ואפשר כאן לשאול גם כך. אם כל אחד אחראי לעצמו, להתפתחות שלו ולתהליך שלו, ועדיין עלינו להתאחד באיזושהי אחדות רחבה יותר, אז נשאלת השאלה, מי אחראי על האחדות? למיתו של דבר זה התפקיד של הקוסמוס ולא תפקיד האדם, אבל יש רבים שלוקחים לכאורה את התפקיד המאחד או המתקן בשם הצדק והחמלה הכללית, כי זה יותר קל לעבוד בשם הקוסמוס, אבל לא לתקן את המחדלים שלך ואת התיקונים שלך, ולכן יש כאלה שמתוקף האחריות על כל דבר שזז בקוסמוס, גם מרגישים אשמה על כל דיסרמוניה בסביבה שלהם, וגם על נושאים רחבים כמו ההתחממות הגלובלית, המצב הפוליטי, ההידרדרות המוסרית, אובדן האמון הכללי, ומצב זיהום האוויר, הים והיבשה, והזיהום ביחסי בני אדם אחד עם השני. וכן, אנשים בהחלט אכפת להם, וזה טוב שכך, והם גם מרגישים אחראים ואשמים לעתים, כשהם מנסים לפעול בשם הצדק, ולמנוע תוכניות אפשריות, שהם אולי בכלל לא ערים לפרטים המלאים שלהם, והרבה פעמים הדרך שלהם היא לעורר אשמה באחרים, שלא בכך מתנהגים כמוהם, כשהמטרה היא לעורר בני אדם מהתרדמה שבה הם נמצאים, כי זה התפקיד הקוסמי שהם לקחו על עצמם וגם בחרו לעצמם, וכבר נאמר כאן לא פעם, שאולי האדם והאנושות יכולים להיות פתורים, רק שכל אחד ואחת יכיר את עצמו, וידע מי הוא וממה הוא מורכב, וכאשר כל אחד ואחת יאהבו את עצמם באמת, ואז כולם יתנהגו ככה לאחרים, וגם לסביבה שבה אנחנו חיים. ולטעמי ולשיטתי הלא יודעת, הקוסמוס לא זקוק לתיקון, אלא מי שזקוק לתיקון אלה בני האדם שחיים בתוכו, ולכן זו הדרך היחידה שהיא הרמונית, כי אין דרך התנהלות אחרת, שכנראה לא תכלול בתוכה קושי וזעזוע עמוק. האשמה מרימה ראש בכל אירוע מתמשך שיש בו ניואנסים רגשיים עמוקים, כמו זוגיות או גידול ילדים למשל, וכל הורי יודע שככל שאתם אוהבים את הילדים שלכם, עדיין יכולה לבצבץ תחושת אשמה בנוגע לאירועים, להחלטות, והתמודדויות שלכם איתם בעבר ובהווה, כי לכל צורת התנהלות יש השלכות. יש הורים רבים שמנהלים את ההורות שלהם, דרך הרצון לפתור ראשית את רגשות האשמה שהם חשים, ביחס להחלטות, ביחס לגישה, וביחס להתנהגות כלפי הילדים שלהם בעבר ובהווה. והילדים מצידם לומדים עם הזמן שפיצוי על אשמה הוא תגמול משתלם מאוד, וכך הילד או הילדה מתחשבנים עם ההורים שלהם ומעוררים בהם אשמה גם בגיל מאוחר. כללתי בפרק הזה את המושג ויתור, הוא הרבה פעמים נתפס כמושג שלילי שעומד בין העלבון לבין האשמה. התפיסה של הוויתור כתכונה שלילית אומרת שאף אחד לא רוצה להיות פרייר, ויש אנשים שממש מפחדים להתאפס ככאלה. עמדה של ויתור יכולה להתאפס כחוסר דעה, או כחולשה אישיותית, או חוסר באסרטיביות ויוזמה מספקת, כאשר האמת אומרת שוויתור הוא הרבה פעמים עמדה שבה אדם מרגיש בתוך עצמו שהוא מקבל ויקבל בכל מקרה את מה שנועד לו, ולכן לא אכפת לו לוותר עבור תחושת האחדות ולטובת כל הצדדים. והשאלה שנשאלת היא, מה קורה לאדם כזה שמוכן לוויתור וחי בקרב בני אדם שכל הרצון שלהם הוא להילחם על דעתם ולא לוותר בשום מצב, כי רבים תופסים את הוויתור בכך שאתה פרייר, כאיזושהי פשרה צורמת וחוסר עמוד שדרה של זה שוויתר, והם עדיין לא מבינים שדווקא מי שמוותר רואה במקרים רבים את טובת כל הצדדים, ולכן זו תכונה חיובית, כי אדם שמוותר מרגיש שהוא כבר קיבל את מה שנועד לו, ולכן הוא בוחר שלא להתעקש. כמו תמיד, אני לא בהכרח יודע או מבין משהו בעולם הזה, ואני מביא לכאן רעיונות ומחשבות בלבד, ואלו לא הורים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע. לא גבוה או נמוך, הוא מומלץ להישאר פתוחים. מספרים על שלוש חברות ילדות שהחיים שלהם שלובים ושזורים זו בזו, והן ידועות כחברות הכי טובות. כל אחת מהן ייחודית ביחס לאחרות, וגם בעלת תכונות שונות ויכולות משלימות, שזה מה שהופך אותם לחברות טובות כל כך. כל אחת מקסימה בפני עצמה, ועדיין בשביל הסיפור יש צורך לייחד אותם, ולכן אומר שהתכונה שהכי בולטת וחזקה אצל כל אחת, תהיה גם זו שמאפיינת אותה, ולכן לראשונה נקרא עלבון, לשנייה נקרא אשמה, ולשלישית נקרא ויתור. אשמה גדלה בבית לשני הורים קפדנים וביקורתיים מאוד, שניסו להקנות לילדים שלהם הרגלים של משמעת עצמית, מצוינות ושלמות. ההורים הציבו להם סטנדרט גבוה ודחפו אותם להישגיות בכל מחיר, והאשמה התקשתה מאוד בצעירותה לעמוד בחוקי הבית הנוקשים, בשל האישיות המרחפת, היצירתית והספונטנית שלה. הלב שלה ביקש הרמוניה ויצירתיות, והיא ביקשה ללמוד עוד על לב האדם, ופחות על חוקי האדם החומריים, ואיך להרוויח כסף. וכל פעם שעלתה מתוך הדילמה הזאת בין הארצי והרוחני, היא ראתה במו עיניה ושמעה באוזניה את האכזבה של ההורים שלה. ומיד עלתה מתוך הבושה והאשמה, וזה דפוס שנמשך מהילדות שלה ועד לימינו אלה. אלבון גדלה במשפחה רגשית מאוד, שבה אומרים הכל בפנים ועל השולחן. לא היו גבולות ברורים בבית הזה, והמבוגרים התנהגו לפעמים כמו ילדים חסרי רסן, כשהילדים התנהגו לעתים כמו מבוגרים, כי בכל זאת היה צריך מישהו שישמור איכשהו על מסגרת נורמלית. הכל בפנים ועל השולחן אומר שכל מה שמישהו מרגיש בבית או מחוצה לו נורא באופן ישיר וללא עקבות לעבר האחרים, וכך הבית הופך להיות סוער, יצרי ורגיש, שכל יושבי הבית מרגישים שהם מותקפים בגלי כעס ונוכחים בריבים אינסופיים, וזה רק חוזר על עצמו ואף פעם אין פתרון משמעותי ועמוק, ויחד עם זה אי אפשר להתעלם מזה שהיו ויש הרבה רגעים שבהם גם קיימת אהבה גדולה וכנה, כי בבית כזה ובהתנהלות שכזו לא מצטברים סודות. אלבון מכירה את החנק בגרון שלה מגיל צעיר, כי כל כך הרבה כעס נשפך מעל הראש שלה, וכל כך הרבה מילים נאמרו ברגעים של זעם ולא נלקחו חזרה, ולמרות שהיא יודעת שהיא נאבת, היא חשה דחויה ולא רצויה, ולא ראויה למקום שבו היא נמצאת, כי היא מתביישת במקום שהיא באה ממנו, ורק רוצה להיעלם, ומכאן תחושת העלבון. ויתור גדלה בבית של הורים מוצלחים וחדורי מטרה. כחלק מההצלחה של ההורים שלה היא חיה ברווחה ובחוסר דאגות, כשהיא מרגישה שהיא כבר קיבלה הרבה ותוגמלה בחיים הללו, מעל ומעבר. יש לה משפחה נהדרת, הולך לה בקלות בלימודים ובמערכות יחסים, ובחיים בכלל. היא מרגישה שהמאבק היחידי שמהותי עבורה, הוא זה שמתקיים מול ההורים שלה, שכל החיים ניסו לשכנע אותה ולחנך אותה, ולהכריח אותה, לא לוותר אף פעם לאחרים, כדי לא להיות פריירית, ולדעת לעמוד על שלה. הם הסבירו לה שהיא מנוצלת, שמשתמשים בה, וגם בטוב ליבה, שהיא תצא בהפסד, ושבגישה הזאת היא לא יקדמו אותה בעבודה ובחיים, שהיא לא מספיק אסרטיבית, לוחמת ויוזמתית, והיא בדרך כלל רק מרצה אחרים, והכי גרוע זה שהיא מוותרת מראש לאחרים על מנת להימנע מקונפליקט. שלושת הבנות בתחילת שנות ה-30 שלהם, הן גרות יחד בדירת שותפים בתל אביב, מנסות לשרוד היומיום הקשוח ועדיין ליהנות מהחברות וממנעמי העיר. מכיוון שהן חברות מילדות, אז יש להן מטען חווייתי והרבה זיכרונות משותפים, ואיכשהו הן צלחות את המשברים הללו שמעט לעת מופיעים בחיים שלהן. לאורך שנות החברות שלהן נופלות מדי פעם לאותם מפגעים ומצבים שחוזרים על עצמם, כמו למשל שאלבון נעלבת ומרגישה דחויה, כשנדמה לה שאשמה וויתור מנהלות איזשהו שיח אינטלקטואלי מעל הראש שלה, והן כאילו מתעלמות מהדעה שלה, כי הן חושבות שהיא סתומה. זה לא נכון בכלל, אבל בלי קשר לעובדות, היא חשה דחויה ומיד היא נעלבת, ואז היא גם תובעת את האלבון שלה, ואז גם אשמה נדלקת, ועושה איזושהי סצנה של טריקת דלת והתרחקות, ומאשימה את אלבון בהחמרת המצב, והאשמה בעובדות לא נכונות, עד שוויתור מתעשתת, ומרגיעה את הרוחות, ומחזירה את היחסים לאיזון. בכלל, אלבון והאשמה מדליקות אחת השנייה, ולא צריך ניצוץ גדול מדי על מנת לעורר מהומה וצעקות בבית, כי אלבון רגילה לשים את הכל על השולחן, ולומר הכל בפנים, כי הרגש אצלה מוביל, והוא כידוע לא תמיד נמצא בפרופורציות, כשהאשמה לעומתה רוצה ושואפת להרמוניה, אבל כשהיא מתערערת, זה בורח לה, ואז היא מאשימה את כל העולם. ברגע הזה, היא גם אומרת לאלבון שהיא הורסת את האווירה בבית, ועושה את זה בכוונה, ואז אלבון בוכה ונעלבת, והאשמה מרגישה מיד אשמה, והיא גם נסוגה ממה שהיא אמרה לפני רגע. שתי נמרות ומודות שמזל שוויתור חיה איתם, כי היא היחידה שתמיד מבטרת ויודעת להרגיע את הרוחות. ויתור מצידה מסכימה לוותר, כי היא לא רוצה לגור לבד, וערך החברות חשוב לה מאוד. היא גם זו שיודעת לפרגן, להעניק, לדאוג, היא כאילו האמא של הבית, זו שאולי מסדרת יותר את הבית ואת היחסים, אולי גם מבשלת יותר ולא מתחשבנת, ודואגת לשמור על איזון ואווירה מתאימה ונעימה. אלבון מצידה תורמת ככל יכולתה לחיים המשותפים, אבל כדי שהיא לא תיעלב, היא עסוקה בהשוואה לאחרים ובחיפוש אחרי הצדק, ולכן קשה לה שהדברים לא מדודים ולא מחולקים שווה בשווה. היא גם זו שאחראית על הכספים בבית, ואז מתוקף תפקידה היא מנהלת את טבלת ההוצאות של הבית, כדי שלא יהיה חלילה מצב שאיזה צד יישאר מקופח. אפשר לספר שהם חילקו את החדרים בבית, היא רצתה את החדר גדול יותר, אבל לא היה לה נעים לבקש, ואז היא הציעה שהם יעשו הגרלה. אבל בסוף, ויתור ויתרה לה, וגם אשמה הסכימה שהיא תבחר קודם את החדר, כי הרגישה אשמה שהיא הליבה את אלבון על משהו שקרה קודם. אשמה חיה עם הרבה אשמה, כי יש לה חבר, והיא נמצאת אצלו הרבה, ואז הנוכחות שלה בבית פחתה לאחרונה, והיא גם פחות מעורבת בבית. ואלבון נעלבת מזה שהיא מתרחקת מהם, ושמה את הכל על השולחן ואומרת בפנים שאשמה אגואיסטית. שלא אכפת לה יותר מהבית ומהחברות, ואולי צריך לפרק את החבילה, כי זה מעליב שלא מתייחסים אליך יותר. אז לאחרונה, אשמה מנסה לאזן בין שתי העולמות הללו, כי החברות שלה חשובות לה מאוד, אבל גם החבר שלה מן הסתם חשוב יותר, ולכן היא מרגישה אשמה גם כלפיו, וגם כלפי החברות שלה, כי הייתה רוצה לגור עם החבר שלה ולא עם החברות שלה, אבל זה מפחיד אותה שהאמת הזאת תצא לאור, ושאם יגלו את זה, יאשימו אותה והיא תרגיש אשמה. בסופו של דבר, אלבון, אשמה וויתור מקיימות מערכת יחסים שאפשר להסתכל עליה כמו שלוש חברות שקשורות אחת לשנייה, או שלושה חלקים בתוך העצמיות אחת, כי לאישיות פנים רבות, וכל אדם שומע בתוך עצמו לפחות כמה קולות, ומזהה בתוכו כמה חלקים, אבל לשם הסיפור ובכל מקרה, שלושתם מובילות את ההתנהגות שלהם לדפוסים קבועים, כי לכל אחת מהם יש תפקיד מוגדר, והן מתנהלות על פי איזשהו פרוטוקול קבוע, שבו אשמה מרגישה אשמה, אלבון אומר את הכל בפנים ועל השולחן, ואז ברגע שנאמרת מילה כלפיה שנשמעת כמו ביקורת, עם או בלי כוונה, היא נעלבת ונסוגה, כי היא תמיד נעלבת וזה לא משנה מה תגיד לה. ויתור מבטרת, כי היא כבר קיבלה את מה שהיא רוצה, והיא רק דוגמה לזה שלעיתים צריך גורם מאזן בתוך חברות, ובתוך משפחה, ובתוך קבוצה, וגם בתוך האישיות עצמה, אחרת, להקצנות הרגשיות יש נטייה לנוע אל הקצוות, ולבדוק את נקודת השבירה של האדם. אלבון ואשמה מובילים לנסיגה. למבט מושלפל ואיזושהי הרגשת דיכוי ופחד, שרק כעס יכול לשחרר, כי הכעס הופך את התנועה מנסיגה להתרחבות. כך הוא גם מעברר את האשמה וגם את האלבון. תוך כדי התהליך הזה, האגו תובע את האלבון שלו, ומורה לאדם לצאת מיד להתקפה על מנת להחזיר לעצמו את הכבוד האבוד. במהלך הקרב מותחים אלבונות אל הצד השני, והאדם מעליב, משפיל, ומתנהג בדיוק כמו שהוא מדמיין שהתנהגו אליו, ובלי לעצור לרגע ולהבין שזה גלגל של סבל, שמישהו צריך לעצור על ידי התייחסות אחרת וצורת התנהגות אחרת. זה ברור שאת הכעס חייבים לשחרר, וחייבים לבטא אותו גם, אבל יש דרכים יצירתיות לעשות את זה, מבלי לדרוס, לבטל ולהשפיל את הצד השני, שמוטב לחפש דרך ללמוד ולאזן את המשוואה התודעתית. לתחושת אשמה אין גבולות ברורים, ולכן האשמה נערמת בתוך האדם, כשהחיים עצמם מזרימים עוד ועוד אירועים, שלעיתים רק מלבים את הרגשת האשמה, כי דפוס התנהגות שדבק באדם, ומלמד אותו לנהוג בשיפוטיות וביקורת עצמית קשוחה, עד שהוא ילמד להצביע על עצמו ועל אחרים באצבע מאשימה, והאשמה תמשיך בטיעונים שלה עד שהמבט של האדם יושפל אל האדמה והאלבון יורגש. להשתחרר מדפוסי חשיבה והתנהגות כאלו זה לא תמיד פשוט, כי השיפוטיות והביקורת דביקים ומנהלים את מופע האשמה בליבו של האדם, יודעים לרקוד על הרגש ולסרס את הרגשה. בנוסף צריך לזכור שהמיינד הוא לא איזה פרייר שיוותר בקלות על המעמד השלטוני שלו בתוך האדם, לכן הוא לומד כל הזמן את החולשות של האדם ומשתמש בהם, וכך הוא יודע בתחכום הרב שלו להסתיר את עצמו מאחורי תפיסות עולם חברתיות, שהן לכאורה לטובת המערכת והעולם, ואולי תפיסות אלטרואיסטיות, שיודעות לעתים להשתמש בצדק כטיעון שמצדיק את ההתנהגות הזאת, שהמטרה האמיתית היא לגרום לאדם לצאת מהמרכז של עצמו, ולכעוס ולהיאבק ולזעום בכל נושא שמרתיח את חוסר הצדק שלו, כמו בנושאים של בריאות, של כספים, של חינוך, של פוליטיקה, של ממשל, של התנהגות והתנהלות, ואולי גם סבל העולם הכללי, על מנת שתשומת הלב תופנה החוצה אל העולם, וכך המאבק העצמי בתוך האדם יישאר קבוע וקיים ונצחי, וללא אפשרות של פתרון, כי האדם עוסק בפרויקטים גדולים ולא בלמידת עצמו, ואנשים יושבים מול הטלוויזיה וצועקים ומגדפים ומתעצבנים, ומנהלים את העולם דרך השמעת הדעות שלהם בסלון של הבית, בקולי קולות, רק כך המיינד יכול להמשיך ולשלוט באדם ללא עוררין, על ידי ייצוא של תשומת הלב העצמי למאבקים גלובליים לכאורה בשם הצדק, תוך כדי כך שהמיינד מצדיק את ההתנהגות של האדם במאבק הזה, בתירוץ של הנה אכפת לי ואני מעורב. במילים אחרות וכמו שנאמר קודם, הרבה פעמים לאנשים רגישים אמפתיים, וכאלה ששואפים לאחדות, יש הרבה פעמים נטייה להאשים את עצמם על כל מה שקרה ועל כל מה שקורה סביבם ובמעגלים רחבים ורחוקים מהם, כי לאגו אין באמת גבולות, וגם גבולות האחריות שלהם לא תמיד ברורים ומובנים, כי הם לא תמיד תופסים את התפקיד שלהם בחיים שלהם בצורה שמתאימה למידות האמיתיות שלהם, וגם אם הם רוצים לעשות שינוי או להציל את העולם, או להשפיע על צורת החיים הקיימת, הם עדיין צריכים להבין שהם העולם. ואולי מוטב קודם להכיר את עצמם ולבחון את דרך המחשבה וההתנהגות שלהם קודם, ולהפסיק לכסח את עצמם בחוסר קבלה עצמית, הרבה פעמים בתופעות של שנאה עצמית ותחושות אשם. למי שלא הבין עד הסוף מה זה אומר, אני אנסה להסביר את זה במילים אחרות, שהרבה פעמים יש הבדל בין הדרך שבה אדם תופס את עצמו ומדמיין את עצמו מבחינה ערכית ורוחנית, לבין הדרך שבה הוא מתנהג וחי בפועל כלפי עצמו וכלפי האחרים, כי הפער שקיים באדם בין התפיסה העצמית להתנהגות, בין מי שאני למי שאני רוצה להיות, הוא הרבה פעמים עמוק ומורגש. ככל שהפער הזה עמוק יותר, הוא גורם לאנשים להקצין ולעסוק במטרות לכאורה גדולות ורחבות יותר, שלכאורה רק מרחיבות את הפער הזה בין התפיסה להתנהגות בפועל. כך רואים וגם פוגשים בני אדם שבנו תיאוריות שלמות על העולם, שבו הכל צריך להיות אופטימלי ואוהב, כי כך הם תופסים את האלוהות, וזו זכותם כמובן. אבל בגלל התפיסה הזאת, אין מקום בתוך עצמם לצל, לדבר מה חשוך, מבולבל וספקני, וכך שלומם ואישיותם תלויה לגמרי בחיזוקים ובתגובות של הסביבה שלהם, כי הם צריכים שירימו להם כל הזמן, על מנת שהם לא יצנחו אל החלק המדוכדך והמדכא באישיות שלהם. כל שיבוש וכל דיסרמוניה של חוסר שלמות או חוסר צדק מאיים לפרק את המבנה שלהם ומראה להם לעתים שהם חיים בלונה פארק רגשי, שבו כל תפיסה של שלמות קורסת. ואז הרבה פעמים משם מגיעה האשמה, כי מצאת את עצמך בחוסר אהבה. או שאתה לא מתנהג בצורה הולמת, או שפעלת בדרך שהיא לא נכונה לדעתך, או שלא עמדת בציפיות של הסביבה שלך, וההתנהלות הזאת היא מבחינה עצמית, היא מתכון לכאוס אישיותי, כי הכל בנוי למעשה על שיפוט וביקורת עצמית חמורה מדי, שכל התפקיד שלה היא לבקר ולהשפיל את האדם. אדם שמקבל את עצמו יודע שבכל חוויה יש הפרות, שאין אפשרות לעבור את המסע החיים הזה ללא חוויית חיפוש, ללא בלבול, פיזור ואובדן, או ללא חוויית כישלון לכאורה. אני אומר לכאורה כי אין באמת דבר כזה כישלון. יש מצבים קשים ומורכבים שהם השלכה של הבחירות שלקחת ושל צורת ההתנהגות שלך, שגם לה יש השלכות, כי היא תובעת מחיר. זה חלק מהדרך והלמידה, ולא צריך לשפוט את עצמך או אנשים על פי הצלחת או לא הצלחת, כי אתם כבר יודעים מה עולם הרוח חושב על תחרות ותוצאה. ההתנסות עצמה וההסכמה להתנסות, להחליט ולבחור הם החיים עצמם, וזה ביטוי של חיפוש ותקווה לעתיד טוב ומאושר. וזה נכון שאדם צריך לבדוק את המטרות שלו, לבדוק את המניעים שלו ואת נקודת המוצא שלו, שממנה הוא פועל, אבל אם אדם מבקש לבטא את עצמו כפי שהוא באמת, מבקש לבטא את הרצון ואת הבחירה שלו, והוא מוצא את עצמו מתנהג אל עצמו בחמלה, ולא מתחרה, ולא בודק אחרים, ולא משווה, ולא פוגע בעצמו, ולא מבקר ולא בודק כל דקה את נקודת השבירה שלו, אז הוא גם לא מחפש הקצנה, אלא מבקש איזון. ואז אפשר לומר שיש לו תנאים לדרך נוחה, ומי שבדרך נוחה לא תמיד צריך להסכים להתנהל מתוך אשמה ולתת לה משקל גדול כל כך, כי אין דבר כזה טוב ורע. אין דבר כזה החלטה טובה והחלטה לא טובה, כי כל ההחלטות טובות אם הן נובעות מרצון כנה לעשייה. ועדיין כל נשמה תבחר את עקומת הקושי שלה מבחינת ההתמודדות על פי רמת המודעות שלה. אדם יכול לפעול ולחיות רק עם מה שנמצא בתוכו, ודיברנו על זה בפרק הקודם שיש צורך והכרח לחיכוך רגשי עם אחרים, על מנת שהאופי יוכל להתחכך עם צורות פתרון אחרות, ויוכל לבדוק את עצמו, כי אדם יכול להכיר את עצמו רק דרך האחר, ורק דרך למידה של האחר, וזו מטרת האחדות. שוב, אני לא קובע שום דבר, אלא מציע הסתכלות שבוחנת מצב שאולי אצל רבים יש פער בין תפיסת העולם שדרכה האדם תופס את עצמו, מבחינת משהו בטוח שמתקיים בתוכו, לבין מידת היכולת שלו לבטא את התוכן הזה באופן מעשי בחיים שלו. וזה בא לידי ביטוי בעוצמת הנוכחות של האדם בעולם הזה, כשבתוך הפער הזה שלעתים הוא גדול, נכנסת בקלות החרדה והאשמה, כי האדם מפחד שיראו ויגלו שהוא לא מה שהוא מנסה להיות. אנשים שמאשימים אחרים יכולים לעשות את זה על כל נושא ועל כל דבר. המהירות שבה המאשים הופך לנאשם היא גבוהה מאוד, אבל כל אדם שהולך לישון בלילה ומוצא את עצמו ער, מבין שהאמת נוטה להופיע כשאתה מתהפך במיטה שלך בלילה ומתקשה להירדם. אנשים שמעליבים אנשים אחרים גם נותנים לעצמם את הפריבילגיה להיעלב, ולעיתים הם מצפים שהצד השני יצא מגדרו על מנת להוציא ולחלץ אותם מהעלבות שלהם. לעיתים הם משתמשים בזכות להיעלב כמו כלי נשק, שמאפשר להם להמשיך ולשלוט ולנהל את הסיטואציה, וגם את האדם השני, בשם הפגיעות שלהם, כי הקורבן יודע לקרבן את עצמו היטב, על מנת להמשיך ולשלוט במהלך הדברים, והוא משתמש בחרב הפגיעות, כדי להשיג את המטרות שלו. אנשים שמבטרים לאנשים אחרים עושים את זה כדי לשמור על האחדות ולפעול לטובת כל הצדדים, כשהם בטוחים בעוצמה ובגודל של התפקיד שלהם. במקרים רבים הם מרגישים שהם כבר קיבלו את שלהם, ועדיין, ללא היכרות עצמית עמוקה, הוויתור הזה יכול להיות אוטומטי ויכול להצביע על פחד להתאמת. הוא גם יכול להצביע על רצון להיות בהרמוניה בכל מחיר, דווקא במצבים שבהם האירוע שמופיע מבקש התייחסות אחרת וצורת פעולה שונה. ולכן, גם מי שרוצה הרמוניה, צריך לדעת ולהכיר בדיס-הרמוניה, כי ברגע שיש התנאיה רק לצד אחד של המשוואה, מופר האיזון. הוויתור באופן כללי הוא חיובי ונכון וראוי, כי אפשרות הוויתור תמיד תפנה פנימה אל תוך האדם בשאלה, האם אני זקוק לזה באמת? או שאני יכול לוותר. עצם העמדה הזאת היא מצב רוחני תומך, כי אדם פונה אל עצמו בשאלת רצון, וזה מצביע על רצון לאחדות עם הקוסמוס, כי העולם הרוחני מתפתח על ידי שאלות שהאדם שואל את עצמו. להתנהל דרך אשמה, עלבון וויתור זו בחירה, כי לאדם ניתן את האפשרות לבחור איך להתנהג, ואתם תמיד יכולים לשנות את ההתייחסות שלכם לעולם המחשבה, והרגשות שלכם, דרך ההתנהגות וההתייחסות שלכם. מי שנכנע לעלבון בתוכו, כנראה שיקנה מתישהו גם לאשמה, כאלו גורמים שמנוהלים על ידי תפיסה עצמית שופטת, שנוטה לחוסר אהבה וחוסר קבלה עצמית. בכל אדם יש יסודות רגשיים שהם לכאורה נחותים, או דביקים ומעלים את רמת הסבל, אבל זה מאוד אנושי להרגיש ולחוות אותם, ולא צריך להיפטר מהם בכלל, אבל כדאי להימנע מלהתנהל ככה באופן קבוע, כאלו תכונות דביקות ועקשניות, ויש נמצאים כאלה בינינו, שעשו קריירות שלמות על עלבון ועל אשמה, ומשיגים דרך התכונות הללו, את כל מה שהם רוצים לכאורה, אבל, כמו תמיד מוטב לזכור, שלכל דבר יש השלכות, ואולי ההתנהגות הזאת תתבע מתישהו מחיר. לא כל אירוע שיש בו אשמה קשור בהכרח לאיזשהו מחדל מוכח, והרבה פעמים האשמה נוגעת בעולמות של הנדמה לי, כי נדמה לי שהוא או היא נפגעו ונעלבו ממני, ונדמה לי שאני נעלבתי, ואולי מה שאמרתי לא היה מתאים, ואולי זה היה פוגע ומעליב. וכך גם לגבי העלבון שמופיע בעקבות הפגיעה, והרבה פעמים עוד לפניה, כשאני מבין שאני נפגע מדבר מה, שרק נדמה לי שנאמר, או מאיך שהוא נאמר, או ממה שאפילו עוד לא נאמר. אתה לא אחראי על מה שאדם אחר בוחר להרגיש, והרצון להקל על הפגיעות של הצד השני יכול להקשות על הצד השני להתמודד עם הבחירות וההחלטות שלו איך להתנהג. אם אתם מוצאים את עצמכם נזהרים ממה שתגידו מול אדם מסוים, או שאתם מפחדים שהוא יעלי ויאשים אתכם, אז דעו שהפגיעות כבר עומדת וניצבת ביניכם, והיא רק מחכה לניצוץ על מנת להדליק את מדורת האלבון, וכאן אתם אולי זקוקים לגישה וצורת פתרון אחרת, כי הזהירות וההימנעות מלומר דבר מה לא תמיד תעזור לכם, כי האלבון שיופיע מהצד השני או מצדכם כנראה שיגיע בכל מקרה. מוטב לזרום, לנהוג בחמלה, ולא להיות חמורים מדי עם עצמכם ועם אחרים, אבל גם לא לרצות את הצד השני באופן אוטומטי, כי זה מונע את ההתפתחות של הצד השני. מוטב לפעול מנקודת מוצא שמכבדת את עצמכם וגם את האחר, ואין שום צורך לשקול כל מילה וכל ביטוי. כמובן שבמקרים מסוימים שמתבקשים, אפשר ומוטב להתנצל כשאתם מרגישים ככה, וצריך להבין שלהתנהל מתוך אשמה ועלבון זו בחירה, כמו כל בחירה אחרת, ובחירה אפשר תמיד לשנות, ולבקש ולבחור להתנהל בהתייחסות אחרת. ובדרך כלל ההתייחסות האחרת תוביל ותקרא אתכם לבדוק את הוויתור בתוך עצמכם. ויתור זו תכונה נעלה, כי האדם מרגיש שיש לו או שהוא כבר קיבל את מה שנועד לו. במצב של ויתור המבט מופנה לאפשרות הייחוד והאחדות, ולא אל אפשרויות המלחמה, כי במלחמה אין מנצחים. ולכן, הוויתור הוא חכם, והוא לא מתחשב רק בפגיעות של האחר, אלא ברגישות שלי לעצמי, כשבמצב הזה האדם אומר לעצמו, אינני מוכן לחיות בנפרדות בתוך עצמי, ואני דוחה את אפשרות המלחמה עם האחר, כי אני מבין שהיא השתקפות של המלחמה בתוכי. האחדות בתוכי היא יעד שכל בני אדם כמהים אליו, ואם אני יכול להגיע אליו ולטעום ממנו, אז הנה אני מוכן לעשות את זה, כי אין לי דרך אחרת ללמוד ולקבל את עצמי, אלא דרך ההיכרות עם האחר, ועבור זה אני בוחר לאמץ לעצמי את הוויתור, כי אני מרגיש שכבר קיבלתי. אני יודע שמה שנועד לי יגיע אליי ללא מאמץ, ואני יודע שיש רבים שלא חשים כך בכלל בתוך עצמם, וזו בחירה שלהם, ואני מכבד אותה. הם אולי מרגישים שהם זקוקים לקדימות, להרגשת יחס מתאים, לתנאים מתאימים, על מנת להתמודד עם הרגשת המחסור, הרגשי, החומרי או הרוחני שלהם, ואני מוכן בשמחה לתת להם את הקדימות הזאת, וגם את היחס הזה, בזמן ובמקום שמתאימים לי מבחינת ההרגשה שלי בעצמי, שמבחינתי היא זו שקובעת. תודה רבה לכם על ההאזנה. אתם מוזמנים בשמחה לשלוח שאלות לתחנת ירח. כמו תמיד אפשר ליצור איתי קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור moonstation.coil, או בוואטסאפ, או בפייסבוק, או באינסטגרם של תחנת ירח. תודה אוהבת וגדולה על הבן שלי עידו, על המוזיקה המקורית והמרגשת שלו. אני מאחל לכם ימים טובים וחגים שמחים, ונתראה בפרק הבא.